פרק ה, פסוק י"ט, כי לא הרבה יזכור את ימי חייו, כי האלוקים מענה בשמחת ליבו. פסוק אחד מהקשים ביותר בקהלת. אפילו להסביר את החיבור הפשוט של המילים קשה לנו. אפילו רק לחבר את התחביר של המילים אנחנו מתקשים. הראשונים מסבירים, כי לא הרבה יזכור את ימי חייו, האדם צריך לזכור שימי חייו אינם רבים. אז יש פה סירוס מסוים במילים. כי לא הרבה יזכור את ימי חייו, היזכור צריך להיות המילה הראשונה כאילו, האדם צריך לזכור שימי חייו הם לא רבים, ולכן הוא צריך ליהנות ממעשה ידיו ומכישרונותיו ומכוחותיו שנתן לו האלוקים עוד בעולם הזה כמה שיותר, כי האלוקים מענה בשמחת ליבו. כי האדם יכול לבוא בטענה ולומר, אני לא נעים לי, לא בא לי, לא מתחשק לי, אנשים מסתכלים עליי, עין הרע, ובגלל הדברים הללו הוא עלול קצת להתעלם ממה שיש לו, וקצת להרחיק את מה שיש לו, ולא לראות את מה שיש לו, ולא להשתמש במה שיש לו. אז אומר לו שלמה המלך, אתה עושה טעות, אתה צריך להשתמש במה שנתנו לך, בכישרונות שנתנו לך, בכסף שנתנו לך, בשמחה שנתנו לך, ולבוא לידי מצב שאתה יכול למצות בעולם הזה את המתנות הטובות שקיבלת. עכשיו, על מה מדובר פה? אני רוצה קצת להרחיב. מדובר פה על פחד גבעים. פחד גבעים זה לא רק כאשר האדם עולה, לא רק כאשר האדם עולה על איזה בניין גבוה ומסתכל מלמעלה למטה. פחד גבעים זה גם כאשר האדם מקבל איזה מתנה מאת האלוקים, הוא מתחיל להסס אם להשתמש בה. הוא מתחיל לפחד איך זה ייראה שאדם כמוני ממצא דברים שכאלו. מה יגידו כולם? איך אני אתפס בעיניים של כולם? כשמדינת ישראל כבשה שטחים במלחמת ששת הימים, אז מיד, בגמר המלחמה, התחיל סדר שמנסים להגיד לאומות העולם שאנחנו מתכוונים להחזיר את אותם שטחים שאנחנו כבשנו. ומאז עד היום אנחנו עומדים בסדר הזה, שאנחנו עומדים ומתנצלים לפני אומות העולם, שבעצם אנחנו בסדר, בעצם אנחנו לא נלחמים, בעצם אנחנו הצבא הכי הגון והכי מוסרי, והעולם עומד וצוחק עלינו. מה הסיבה שהעולם לא מקבל את ההנהגה הזאת? משום שכאשר בן אדם לא שלם עם עצמו, כאשר בן אדם מרגיש שיש לו איזשהו חיסרון בהנהגה שלו, אז אם אתה לא שלם עם עצמך, על אחת כמה וכמה שאנחנו לא נהיה שלמים ממה שאתה עושה. וזו אחת הבעיות שבקטן נמצאים אצל בעיות שנמצאות אצל כולנו. יש אצל כולנו את התנועת נפש הזאת שאנחנו חוששים להשתמש במה שנתן לנו האלוקים. אנחנו מפחדים שאולי אנחנו לא ראויים, אנחנו מפחדים שאולי לא מגיע לנו, אנחנו מפחדים שאנחנו בעצם אוכלים את פירותינו בעולם הזה. זה תנועת נפש פנימית שכל אחד בסתר ליבו יכול להודות שהוא חווה אותה. ומה בעצם התיקון לאותה בחינה? להפסיק להיות, בלשון של השיחות של הרבי, להפסיק להיות חגב. בפרשת שלח בתורה מסופר על המרגלים, שהמרגלים אמרו שהעם היושב בארץ ישראל הם ענקים ואנחנו לא נוכל להילחם בהם. מה הבעיה במילים האלה שהם אמרו? הפסוק מתבטא, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. אנחנו תפסנו פחד, הסתכלנו על עצמנו כמו אנשים קטנים, וכתוצאה מהפחד הזה וכתוצאה מההסתכלות הנמוכה הזאת, אנחנו בעצם הפכנו להיות קטנים בעיני עצמנו, ואיבדנו מהכוחות שיש לנו. אז תנועת הנפש, עליה אני רוצה לשוחח היום, זו תנועת הנפש שבא שלמה המלך בפסוק שלנו להכחיד. שלמה המלך בא להגיד, תדע לך, קיבלת כל מיני מתנות, אתה לא צריך להצטדק בפני אף אחד, אתה צריך להשתמש באותם המתנות שקיבלת, כי האלוקים מענה בשמחת ליבו. מענה בשמחת ליבו זה הפירוש שהקדוש ברוך הוא מעיד שאם אני לא הייתי רוצה שתשתמש בדבר, לא הייתי נותן לך את זה. ואם אני נתתי לך את הדבר, סימן שאני רוצה ואתה ראוי וזה שייך לך וכן הלאה. אם הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל שכל, ואם הוא נתן להם עוצמה, ואם הוא נתן להם כוח, ואם הוא נתן להם ארץ, אז הם צריכים לעמוד על הארץ שלהם בתוקף, בחוזק, ואפילו שכולם צועקים עליהם שהם גזלנים, ושהם חמצנים, ושהם רוצחים, ושהם עושים מעשים לא הגונים, הם צריכים לדעת מי זה שנתן לנו את הארץ הזאת, נתן לנו אותה הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מתרשמים. מענה בפה שלי זה זה שהאלוקים נתן לי את הדבר. אם הוא נתן לי, סימן שהוא רוצה שיהיה לי. וכל זמן שהוא נתן לי, אני מתנהג בהתאם. זה נקודה שהיא מאוד חשובה. הרבה פעמים בחינוך הילדים, יש לנו ילדים חכמים, והילדים הללו שומעים כל מיני דברים, והם לומדים לענות לנו גם כן. הם לומדים לענות כל מיני מילים מאוד מאוד חזקות, מאוד מאוד תקיפות. אז למה אתם עושים לנו ככה? אז למה זה ככה? ולמה פה? התשובה שאומר שלמה המלך שאנחנו צריכים לענות, רגע, 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 רגע. אני יכול להיות שטעיתי, יכול להיות שאני לא צודק במשהו מסוים, אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא שם אותי האבא או אותי האמא, אז סימן שהוא נתן לי את הכוחות לדעת מה לעשות ומה להגיד ולעמוד בכל התוקף סביב העניין הזה. כלומר, שאנחנו צריכים להפסיק להתנצל באיזשהו מקום, להפסיק להתנצל כלפי עצמנו, להפסיק להסביר לעצמנו שאנחנו, לא יודע, אולי הוא באמת צודק, אולי הוא באמת אני לא בסדר, אולי באמת אני לא ראוי, אולי אני באמת לא זה. זה מין פחדים פנימיים שהאדם נושא עם עצמו, והוא אוכל את עצמו בהם כל הזמן, ובעצם התורה אומרת לך שהקבלה החזקה שלך, יש לך קבלה מאת האלוקים, שהאלוקים נתן לך את הדבר, הוא נתן לך את זה בשמחה, הוא נתן לך את זה בגלל שהוא רצה שזה יהיה לך, אז מדוע אתה אוכל את עצמך? עכשיו, מה שיש לנו ללמוד, זה הייתה הקדמה. זה ההקדמה למשמעות של הפסוק. מה שלנו יש עכשיו ללמוד בשביל החיים האישיים שלנו, זה שאנחנו צריכים לדעת לתרגם נכון את תנועת הנפש החגבית, ככה אני קורא לזה, תנועת הנפש של המסכנות, של האדם שחושב שלא מגיע לו, של האדם שסבור שהאנשים שעומדים מולו צודקים בטענות שהם טוענים, האדם שמתמלא בחוסר ביטחון, כל התחלואים, תחלואי הנפש האלה, הכל כך מוכרים לנו, שיש מישהו שרוקד לך על המצפון, נותן לך את הרגשה שאתה לא בסדר והוא הבסדר, ולכן אתה צריך לפשוט את התפקיד שלך ולתת אותו לו וכן הלאה. איך אנחנו מתמודדים מבחינה נפשית עם כל התסבוכת הזאת שמתרחשת הרבה פעמים נגד עינינו? אז אנחנו נדבר על כמה וכמה נקודות שבעצם ליקטתי אותם מהחסידות כולה, זאת אומרת מהרבה מקומות בחסידות, שמתייחסים לתנועת הנפש שלנו, התנועת נפש הנפולה, הירודה, מנסים להבין מאיפה היא הגיעה, ומנסים לתת לנו איזה שהם תובנות, איזה שהם מחשבות, איזה שהם מדיטציות שיכולות לעזור לנו לתרגם את המצב שלנו בצורה הנכונה, ולהפסיק להרגיש שלא מגיע לנו בשעה שאלוקים נתן לנו, אלוקים בחר בנו, אז אנחנו צריכים להבין שהוא רוצה את טובתנו ולא משהו אחר. אז הנקודה הראשונה שמעניק לנו אותה הבן של בעל התניא, הרבי האמצעי, באחד המאמרים שלו, הוא אומר כלל כל כך עמוק מצד אחד וכל כך פשוט מצד שני, וכל כך חשוב להתבוננות שלנו. הרעיון הוא כזה: כל העולם כולו בנוי מאור וכלי. כל העולם פירושו שכל השפעה בעולם, אם אני רוצה לתרגם את זה למילים פשוטות, יש לי רעיון, זה האור, יש כלי, זה הביצוע של הרעיון, יש לך אדם שהוא חזק באור, יש לו הרבה רעיונות, יש לך אדם שהוא רעיונות אין לו, אבל הוא חזק בביצוע. האדם השלם מהו? אדם שנופלים לו הרעיונות האמיתיים והנכונים והמתאימים לאישיות שלו, ואת הרעיונות היפים והנהדרים הללו הוא גם הצליח לבצע, מה שנקרא להפיק את זממו, להפיק את רצונו, להפיק את מחשבתו, ולבצע את הדבר הזה כמו שצריך. יש לך בן אדם שאתה רואה אותו מכנסיים שלא קרועים, אתה שואל אותו למה מכנסיים שלא קרועים, הוא סופר שראה ציפור מאוד יפה על העץ, והוא החליט שהוא רוצה לרכוש את הציפור, להשיג את הציפור הזאת, אז נו, אז אני עשיתי תרגילים והבאתי סולם ועליתי וטיפסתי, כן, ואיפה הציפור? פרחה. זה דוגמה לאדם שניסה לעשות המשכה מסוימת של אור, אבל הכלי שבו הוא השתמש כדי לתפוס את הציפור לא היה הכלי הנכון. זה בן אדם שהוא מנוטרל, יש לו מין נתק בין האור לבין הכלי, זה בן אדם לא מוצלח. אדם מוצלח בעולם הזה זה אדם כזה שמסוגל גם ליזום איזשהו מיזם וגם להוריד את המיזם הזה ולבצע אותו כאן למטה בהצלחה. בקידוש כתוב ליל שבת אנחנו אומרים פסוק מהתורה מספר בראשית, אשר ברא אלוקים לעשות. אז חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, אשר ברא אלוקים לעשות, לעשות, לתקן. מי יעשה? האדם צריך לעשות. אז אם השאלה האם האדם נולד מתוקן, התשובה היא בהחלט לא. אחרת מה הוא עושה כאן בעולם? הוא נולד כדי לשפר גם את עצמו וגם לשפר את העולם. הלשון של חזל הוא לא לתוהו בראה, אלא לשבת יצרה. אלוקים ברא את העולם כדי שנעשה אותו יפה יותר. כשפגש טורנוסטרופוס הרשע את רבי עקיבא ושאל אותו מי עושה מעשים יותר יפים, אמר לו בני אדם עושים מעשים יותר יפים. אלוקים ברא את העולם והם עושים את העולם יותר יפה ויותר משובח. זה התפקיד שלנו, אז אנחנו בהחלט לא כמו שאנחנו מוצלחים. אנחנו צריכים לעשות משהו כדי להיות מוצלחים. הרעיון הוא, זה לא מה שאנחנו מרגישים, אלא מה שאומר האלוקים שברא אותנו. אז בתורה הקדושה כתוב שהאדם נוצר כדי לתקן את עצמו, וכדי לתקן את העולם, הוא לא בא פה לעשות כיף, הוא בא לעשות איזשהו תיקון. זאת אומרת שיש משהו מקולקל שאותו צריך לתקן, וזה המושכל הראשון של כל יהודי. אז עכשיו, הנקודה הראשונה, ההצלחה באה מאת הקדוש ברוך הוא, זה נכון, ובתנאי שהאדם יודע לכוון את הכלי בצורה נכונה. אם האדם יודע לכוון את הכלי בצורה נכונה, אז תבוא לו הצלחה. אם הוא לא מכוון את הכלי בצורה נכונה, לא תבוא לו הצלחה. כולנו פה בעולם כדי לחבר בצורה נכונה את האורות ואת הכלים. אדם שמצליח לגרום לך פיק ברכיים, כשאתה מסתכל עליו ואתה רואה איזה שהם, וואו, מי יכול להגיע לזה? והוא נותן לך תחושה של אפס כשאתה עומד לידו, ואתם בוודאי מבינים על איזה תחושה אני מדבר. האדם הזה, אומר הרבי האמצעים, מה שיש לו זה לא אור וכלי, אלא אור בלי כלי. יש אנשים שיש להם המון עוצמות. עוצמות פירושם אורות. האורות הללו, אם הם היו מתחברים בתוך כלים, אתה בכלל לא היית מרגיש שהוא עושה אותך אפס כשאתה עומד לידו. זה שאתה חס, שאתה אפס, זה כיוון שאצלו אין כלי. אדם שמחובר ביחד עם כלי, אדרבה, אתה מתחיל לרצות גם לחבר אורות וכלים. אתה מתחיל לרצות גם לעשות, גם להפיק, ויש לך מין אמון פנימי שאתה גם תצליח. אם אתה עומד ליד בן אדם שלא נותן לך סיכוי, והתחושות שהוא מקרין עליך, אפילו בלי מילים, הן תחושות כאלה, שמה, זה לא פשוט, זה מיוחד. אז באותו התחום שבו הוא מקרין עליך את התנועה של האפסיות, באותו התחום לא. באותו התחום, יכול להיות שיש לו תחומים אחרים שהאור והכלי שלו התחברו יפה. באותו התחום באמת הוא, 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 שהוא חיבר אור וכלי, הוא יכול להיות מורה טוב גם כן. אבל באותו התחום שהוא נותן מין הרגשת אפס, זה בגלל שיש לו המון המון עוצמות, יש לו המון כישרונות, אבל הוא לא מצליח לממש אותם. או לפחות לא מצליח לממש אותם בגדול. מצליח לממש אותם מאוד מאוד בקטן. זה כלל שכותב אותו הרבי האמצעי, שיכול לעזור לנו להבין שכאשר אנחנו מגיעים לאיזושהי השפלה עצמית, לאיזשהו ייאוש פנימי כתוצאה ממשהו שראינו או ממשהו ששמענו, זה בכלל לא אומר שלנו אין. יכול להיות שלאותו אדם יש הרבה אור ולנו יש מעט אור. זה כן יכול להיות. אבל זה לא אומר שלנו אין יכולת לחבר את מעט האור שלנו אל כלי ולבצע דבר יפה מאוד. לעומת זאת, אותו אדם יכול להיות שיש לו אור עצום, אבל האור העצום הזה, כשהוא יבוא לידי מימוש, הוא לא ייכנס בתוך כלי. התוצאה תהיה שזה רק משהו רעבתני חיצוני, אבל שהוא לא הצליח לממש את עצמו בגדול. אתה רואה משהו, ומה שאתה רואה נותן לך תחושה של זה קורה הרבה פעמים שאנחנו יושבים באיזשהו דו שיח עם אישהו או עם משהו, נפגשים עם איזשהו אדם, וכל דבר שאנחנו רק פותחים את הפה הוא כבר יודע, וכל דבר שאנחנו רק מצייצים הוא כבר היה שם, וכל דבר שהוא לא משקר, כל דבר שאנחנו רק פותחים את הפה הוא כבר היה, וכל דבר שאנחנו למדנו הוא כבר שמע והוא כבר מכיר, ואז נותן לנו מין הרגשת אפסיות ליד הבן אדם הזה. אז אומרת תורת החסידות שהאפסיות, המסקנה שאתה מסיק כאפסיות היא מסקנה לא נכונה. משום שהבן אדם הזה, ההקרנה הזאת, שכאילו אני כל יכול ואתה אפס, ההקרנה הזאת זה בגלל שיש לו המון המון אור אבל חסר לו כלי. אילו היה חסר, לא היה חסר לו כלי, אז כל העוצמות הרוחניות האלה, במקום שהן היו מוקרנות עליך, כדי שתתבטל, בלי שהוא שם לב זה ככה, כן? באטמוספירה זה ככה. במקום שזה יהיה מכוון עליך כדי שזה יתבטל, זה היה מופנה לאיזשהו אפיק של עשייה, וכלל לא היה לו זמן להרשים מישהו. עצם זה שהוא עסוק בלהרשים אותך, בהרשמה ברמה כזאת שמשאירה אותך בקנטים, זה מוכיח שיש לו המון אור, אבל האור הזה הוא לאו דווקא. אז לכן אל תתייאש, כי יכול מאוד להיות שאם אתה תתנהג כמו שצריך, תוכל לקחת את האור המועט אפילו שיש לך, תחבר אותו בכלי ואין מאושר יותר ממך. זאת אומרת, אתה תגיע לאיזה שהן השגות מאוד מאוד משתלמות ומאוד מאוד גבוהות באותו התחום שיש לך. אז זה כלל מאוד מאוד חשוב, קודם כל כהבנה בחיים היומיומיים שלנו. החסידות אפילו נותנת לזה דוגמה. עם ישראל, כשהוא רצה להיכנס לארץ ישראל, הוא פחד, המרגלים פחדו ממי? מטיפוסים שנקראים ענקים. הענקים האלה גרמו להם לחשוב, מי הם? ואנחנו כאלה דרדסים קטנים, אנחנו כלומניקים, אנחנו חגבים, אנחנו לא נוכל לעמוד בפניהם. זו הייתה תנועת הנפש שלהם. אז במאמרי חסידות כתוב שהענקים האלה יש להם שם, אימים, אימים, באלף. זה לשון אימה. הם יודעים, העוצמה שלהם הייתה בלהפיל עליך אימה. לא שלהם יש באמת משהו פנימי, אלא שהם רק מומחים בלעשות לך שאתה תהיה מפוחד. זה החיסרון שלהם. ברגע שאתה תפסת את הסימן, שהם לקחו אנרגיה ולא השתמשו בה כדי לממש דברים. השתמשו בה בגלל שאתה תראה, תושור. וזה איזשהו חיסרון, זה לא מעלה, זה חיסרון. עכשיו, הבעיה של המרגלים זה שהם נפלו בפח הזה. הם הסתכלו על אותם אנשים, וואו, אנחנו לא יכולים לעמוד, זה לא נורמלי, אי אפשר לנצח דבר כזה. עכשיו, כל אחד בחיים שלו, יש לו מהלכים כאלה בחיים שלו. הוא רואה איזשהו משהו, את זה לא נצליח, את זה אני בשום פנים ואופן לא יוכל להתקדם עם זה. זה אני בבעיה. אז כשהאדם נמצא בתנועה הזאת, הוא נופל, אבל הנפילה שלו היא לא נפילה, זה לא סיבה אמיתית לנפילה. אז אומרת תורת החסידות, אברהם אבינו נקרא האדם הגדול בענקים. מה זה האדם הגדול בענקים? יש ענקים שהם נקראים אימים, שהם עושים אותך מאוים. אבל אברהם אבינו, כל אדם שנפגש איתו, מה העוצמה של אברהם אבינו? תעשה גם אתה, גם אתה יכול. תמצא את הכוחות שלך, לך יש גם עוצמות. זה אברהם אבינו, זה המהות הפנימית של אברהם אבינו. לכן הוא נקרא הגדול בענקים. ענק סתם זה שום דבר. גדול בענקים זה אחד כזה שכשאתה עומד לידו, אתה מרגיש, מה, זה כזה פשוט. אני גם יכול. גם אני רוצה. גם אני יכול להיות מחובר לאלוקים. וזה מה שעשה אברהם אבינו עם כל אדם שהוא נפגש. הענק, לא הגדול בענקים, האדם הענק נותן לך את התחושה, אני מיוחד, רק אני, זה התנועת הנפש שהוא מקרין, ואז אתה הופך להיות מאוד מאוד מקובס, בלי שאתה שם לב, שאני את זה לא יוכל לעמוד בו. זה ההבדל בין הקדושה לבין הקליפה. אז עד עכשיו דיברתי על נקודה אחת, מתוך שישה שאני רוצה לדבר בקצרה. הנקודה הראשונה, איך האדם משתחרר מהחגביות הנפשית, שהוא צריך להבין, שאותו אחד שיקרין עליו את העוצמה הזאת שגרמה לו להתכווץ, אותו אחד בעצם הוא אור בלי כלי. ולא צריך להתרגש ממנו, הוא לא כזה עוצמתי, הוא לא כזה מסוכן, הוא רק עושה רושם. הוא עושה עליך רושם, הוא מצליח להוריד לך את הרוח מהמפרשים. יש בזה גם כן סוד, שברגע שהוא מצליח להוציא ממך את הכוח של האמביציה, לעשות, ליזום, הוא מקבל את אותו הכוח.
וואו.
ויש אנשים שהם נבנים מבחינה פנימית, הם נבנים מאותם הכוחות שהם סוחבים מאנשים אחרים. הם ריקים, ריקים בפנים. ריק אמיתי בקבלה זה שיש להם וקום. ריק זה שאני לא ריק רק מזה, אני ריק אפילו מהאוויר. ריק כלום. וכל פעם שיש וקום, הוואקום הזה מושך. הוא מושך, 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 מושך אליו כוחות. הוא לוקח אנשים בעלי יוזמה. אם יש בן אדם שכל פעם שאת באה איתו במגע, את מרגישה סמרטות, אז את יודעת בדיוק מה הוא עושה. הוא שורב את האנרגיה הפנימית שלך. אז האדם צריך להיות חכם. אל תלך אחרי החגביות. ואם קרה שלך, אם קרה לך שכבר נסחפת, אם קרה שכבר מישהו שאב אותך, אז אל תיבעל, אתה צריך לחשוב עכשיו מדיטציה פנימית, להבין שאין לך אחרי מה להיסחף, אין ממה להיבעל, אין ממה להתרשם. בסך הכל הבן אדם הזה הוא ברמה מאוד מאוד מסוימת, אבל אני רואה ש... אני זוכר שהייתי פעם באיזשהו שיעור, והרב אחד דיבר, והוא דיבר, הוא לא דיבר הרבה תוכן, אבל הוא מאוד מאוד הרשים בציטוטים שהוא אמר, ופתאום הוא עבר לאיזשהו משהו של דרך אגב. ואתם יודעים, בבית המקדש היו משמרות של כהנים, ובתנך מופיעים השמות של 24 שמות משפחה עתיקים של הכהנים, של משמרות הכהונה מלפני למעלה מ-2000 שנה. ופתאום בן אדם הזכיר ככה בדרך אגב פתאום את ה-24 המשמרות האלה, והתחיל להגיד משמרת ידעיה ומשמרת זה ומשמרת זה ומשמרת זה, וככה מנה 24. וכאילו היה נראה שכבר אין לו מה לזכור בראש, אז זה נפל לו, הוא הכל זוכר בעל פה. וזה גרם להרבה מהחברים שישבו איתי בשיעור, גרם להם חלישות הדעת מאוד מאוד גדולה. וואו, איך זה? מה זה הדבר הזה? קורא פעם אחת התנך, זוכר את כל השמות עם הזה ועם כל הזה. אבל אחר כך התברר, הבן אדם הזה חזר על זה לפני השיעור ושינן את זה כדי שהוא יוכל להרשים. אז זה בדיוק ההמחשה שאני רוצה להעביר. יש לך אדם שיש לו אור וכלי. אדם שיש לו אור וכלי לא מנסה אף פעם להרשים אותך בידע שיש לו. לא מנסה להרשים. וזה מופיע בדף זה וזה. וזה היה שם בעמוד זה וזה, ובשורה השלישית מלמעלה, ובעמוד ה-50 מלמטה. תפתח, תסתכל טוב, תראה את האות השלישית. הוא לא מנסה להרשים אותך. כי הוא חכם, הוא כבר יודע שהוא חכם, הוא לא צריך שתקבל ממך את הפידבק. אבל אדם שהוא ריק, אז הוא מנסה אותך להרשים. ואחר כך שאתה חוקר פנימה, האם יש פה פנימיות אמיתית? האם באמת כל התנך עצור ורשום בזיכרונו? לא, הוא פשוט חזר לפני השיעור כדי להרשים. אז זה... הידע הזה והתנועה הזאת הנפשית יכולה לעזור לנו הרבה מאוד אחרי שכבר נסחטנו, אחרי שכבר נשאבנו בלא הודעה, בלי שתמנו לב. ויש הרבה אנשים שהם מאוד מאוד מוצלחים בכמה תחומים, אבל כשאתה מדבר אתה מרגיש שזה כמו הוא לוקח אותך ושם אותך בסינר שלו. אתה מרגיש כמו גמד ליד הבן אדם העוצמתי הזה, וזה בהחלט... תנועה שהיא לגמרי לא נכונה ולא חיובית, וצריך לברוח ממנה ולהתעלם ממנה. נעבור לנקודה השנייה. כל אדם יש לו מוח, כל אדם יש לו לב. מה ההבדל בין המוח לבין הלב? אומרת תורת החסידות, המוח של האדם הוא בא מעולם התיקון. מה זה עולם התיקון? עולם מובנה. עולם שיש לו דירוג, יש לו מעלה, יש לו מטה, יש לו סדר והדרגה, זה עולם התיקון. כשאתה רוצה להביא רעיון שכלי, אתה צריך להגיד אותו שלב אחרי שלב, נדבך על גבי נדבך, אבן על גבי אבן וכן הלאה. כדי שהדברים יהיו מובנים, זה עניין של שכל. העניין של הלב, השורש הפנימי של הלב, אומרת תורת החסידות, בא מעולם שנקרא עולם הטוב, עולם הבלבול. ולכן אנחנו רואים הרבה פעמים שהרגשות שולטים בנו, כשהרגש שולט, אתה לא מצליח בדיוק להבחן, אתה לא מצליח בדיוק להרגיש האם אני צודק, אולי אני נסחף, אולי אני יותר מדי נותן כאן תשומת לב לבחינה הזאת, אולי אין סיבה כל כך להיבעל מהעניין. המוח דואג להשאיר אותך בצורה מדויקת, כמה צריך להתפעל מהעניין. ואילו הלב סוחף אותך למחוזות מאוד 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 רחוקים. זה טבעו של הלב. אז עד כאן הסברתי את ההבדל שבין מוח ללב, כשההבדל ביניהם זה תוהו ותיקון. לעומת המוח והלב, כשאנחנו מדברים כעת על הבחינה של הענקים הגדולים שמפחידים אותנו, זאת אומרת, אותם הבחינות בעולם שגורמות לנו להיות חגבים, הבחינות הללו, כתוב בחסידות, הן יונקות לא מעולם התיקון, אלא מעולם התוהו. הן לא באות מעולם התיקון, אלא מעולם התוהו, מעולם הבלבול. העולם שבו האורות והכלים לא מתחברים זה עם זה. עכשיו, לפי זה אני שואל אתכם שאלה פשוטה. איזה בחינה של הענקים המפחידים האלו, אל מי הם מדברים יותר? אל השכל שלנו או אל הלב שלנו? הלב שלנו, המידות הפנימיות, הן שייכות לעולם התוהו. אנחנו יודעים שכל אחד מבין את השפה שלו. אתה מדבר בשפה של תוהו, אז הכלי שמבין את השפה הזאת, זה הכלי שהוא הלב, שהוא מבין את שפת התוהו. זה המהות הפנימית של עולם הלב. וכיוון שכך, הרבה מאוד פעמים, כשאדם, יש לנו ידיד, קרוב משפחה, שאנחנו מרגישים שהוא נמצא בדאון, אנחנו שואלים אותו למה, הוא מתחיל לספר לנו מהם הדברים שהובילו אותו לרמה מאוד מאוד שפלה בעצמו. מישהו גרם לו השפלה, מישהו גרם לו להרגיש אפס, אפס כי אז העם, הוא מרגיש אני אפס כי הוא אז, כי הוא גבוה, כי הוא מעולה. אז מה שאנחנו צריכים לעשות לו, לעזור לו, זה לנסות להזיז אותו מעולם הלב לעולם השכל. הוא נמצא באיזושהי בעיה, להתחיל לדבר איתו על אותה בעיה, ולהתחיל להראות לו שהוא לא כזה אפס, והוא לא כזה כלום, והוא לא כזה למטה. הרבה פעמים אתה פוגש את זה אצל אנשים, אצל זוגות שהם חיים בצורה לא בריאה ולא תקינה, ואתה רואה שאחד מרגיש את עצמו כל הזמן שהוא צריך להתנצל, וכל הזמן שהוא לא בסדר, וכל הזמן שהוא לא מעניק, וכל הזמן שזה... השני גרם לו מין שאיבה כזו פנימית. אבל כדי לשחרר אותו משם, הכלל הראשון זה צריך להיות באמצעות השכל. רק השכל יכול להציל את המצב. עוד לא נכון, הנה אתה חכם, הנה את חכמה, הנה מה שהוא אמר עלייך זה לא נכון, הנה מה שהיא אמרה עליך זה לא נכון, וכן הלאה, להעמיד את הדברים על דיוקם. הנה יש לך נקודות יפות, הנה אמרת דבר רגיוני וכן הלאה. הרבה פעמים זה יכול להיות בין מורה לתלמידים, שהתלמיד סופג כל הזמן איזה שהם השפלות, עד שכבר נראה לו כל פעם שהוא פותח את הפה, זה טמטום עוד יותר גדול ממה שהיה קודם, ובעצם הסיבה לכך היא סיבה של שאיבה פנימית, שהאדם שעומד מולו שואב אותו ולוקח ממנו את האנרגיות שלו, ואיך אנחנו מחזירים אותו למוטב, זה להעביר אותו מעולם התוהו לעולם התיקון, להעביר אותו מעולם הלב לעולם השכל. זה מה שאנחנו יכולים לעזור לו. כשאנחנו מדברים על עצמנו, אומר הרבי באחד מהמכתבים שלו, שהאדם חייב להיות בעל לב אמיץ כדי לעמוד בפני הענקים, לעמוד בפני התחושות שמנסות להוריד אותו. מה זה לב אמיץ? לב אמיץ זה לב שמסוגל לקחת סיכונים. אנחנו, כשאנחנו מקובעים על משהו שאמרו לנו, או משהו שאנחנו שמענו, או משהו שאנחנו מרגישים בעצמנו, איזה שהן מחשבות הרסניות שמטיילות לנו בראש, אז כדי שהאדם לא ייפול בתוך ההשפלה הפנימית הזאת, שלא ייכנס באמת לתוך הסרט הזה שהסטרה אחר רוצה להכניס אותו, זה רק עם לב אמיץ שאומר לה, מה זה לב אמיץ? לב אמיץ זה לב שעובד בכוח למעלה מהסברות וההגיונות שאומר הלב. לב אמיץ פירושו לב שעומד בתוקף ובחוזק למעלה מההגיונות שהלב בעצמו אומר. התחושות של הלב הרבה פעמים אומרות לנו איזשהו דבר, אני מרגיש מטומטם, אני מרגיש טיפש, אני מרגיש לא חכם, אני מרגיש זבל, או כל מיני סלנגים כאלה ואחרים שהאדם מרגיש כתוצאה ממשהו שהוא לא יודע להגדיר בדיוק מה, לא תמיד הוא יודע מה. כדי שהוא יחזיק מעמד, אומר הרבי, הוא צריך לב אמיץ. בלב יש שתי בחינות. יש בחינה חיצונית שהיא יכולה לספוג כל מיני מסרים מבחוץ, ויש בחינה פנימית עמוקה ששם נמצא הלב האמיץ שאותו אנחנו צריכים לפתח. לב אמיץ, כשאני אומר בתוקף, זה לא נכון. מה ההסבר שלך? זה לא נכון, אבל אני מרגיש שזה נכון. ההרגשה שלך לא נכונה. ואתה עומד בתוקף עד שהגל הזה עובר. ואחרי שהגל הזה עובר, אתה מחייך לעצמך ואומר, איזה פסיכי הייתי. איך חשבתי כזה שטות? איך היה נדמה לי שאני צריך לוותר על, 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 על התפקיד שלי, על המשרה שלי? יש כזו הלכה בשולחן ערוך שאומרת, שאם בא אליך בן אדם שהוא עבד אצלך, ואתה טענת עליו איזושהי טענה, והוא כל כך נעלב, אומר, אתה יודע מה? עזוב, עזוב, אני לא רוצה לעבוד אצלך, אני לא צריך את הכסף שלך, אני לא צריך את הטובות שלך, אני הולך ודי, יוצא וטורק את הדלת. עכשיו, אחרי שבוע ימים הוא בא ואומר, תביא את הכסף שמגיע לי. אמרת, אמרת שאתה לא צריך את הכסף שלי. אתה מחלת על כל הכסף. אומרת התורה, אין דבר כזה. יש דברים שהאדם אומר בשעת כעס, יש דברים שהאדם אומר בשעת אלבון. לא מתייחסים לזה ברצינות, לא לוקחים את זה ברצינות. אומרת התורה, אותו דבר זה ביחס ללב האמית. אתה נמצא באיזושהי תנועה של דאון ואתה רוצה להגיע להחלטות. דווקא בתנועה שאתה בנמיכות הנפש, אתה רוצה עכשיו להגיע להחלטה. מה ההחלטה? לעשות ככה או לא לעשות ככה? לזרוק את זה או לא לזרוק את זה? לקבל ממנו או לא לקבל ממנו? תעשה טובה לאנושות, אתה לא מקבל החלטות עכשיו. מה פירוש שאתה לא מקבל החלטות? אתה אומר לעצמך, אני עכשיו לא שפוי. אני עכשיו לא יכול לקבל החלטות. מי זה אומר לך את זה? הלב האמיץ אומר לך את זה. הלב הפנימי שבך צועק לך את זה, אתה נמצא עכשיו בתנועה מסוכנת. אל תגיע להחלטות מסוכנות. זה מאוד חשוב בשעת מריבה, מאוד חשוב. בשעת מריבה, אז בא לך עכשיו להגיד, אני אגיד לך עכשיו, כל הסודות, וכל הג'יפה, וכל הדברים הסודיים, וכל, הכל שופכים, 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 שופכים. אחר כך רוצים להתחרט, כבר אין לאן לחזור, כי אנחנו, כמו שאומרים, סגרנו את כל, צרפנו את כל הגשרים האפשריים. מאיפה זה בא? מזה שהאדם לא מוכן להודות בעצמו שהוא נמצא באיזשהו מצב. עכשיו אני לא יכול להיות שופט, אני נוגע בדבר, אני מרים ידיים, אני עכשיו לא בפוקוס מלא. אם האדם היה מעיד על עצמו, אם האדם היה מודה לעצמו שהוא נמצא עכשיו במצב שהוא לא יכול לשפוט, המצב היה נהדר. אז הוא היה שותק, המצב רוח היה עובר, והוא היה חוזר חזרה לעצמו, והיה שמח שהוא לא עשה טעויות. אבל ברגע שהאדם לא מעניק לעצמו את האפשרות של לב אמיץ, לב אמיץ זה שהוא אומר לעצמו, כשמגיע מצב שאני מרגיש שאני לא במהיטבי, אני שותק, אני לא מגיע להחלטות, אני לא עושה דברים חפוזים. זה הלב האמיץ שכל אחד צריך לסגל לעצמו. גם כשאתה רואה דברים מאוד 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 שרומזים לך מכל הצדדים שאתה לא בסדר, אתה מספיק צריך להיות חזק בנפשך להבין שגם אם יש משהו שאני צריך לשפר, אני עדיין בן אדם ועדיין יש לי דברים טובים ויש לי דברים חיוביים וצריכים אותי. וגם אם כולם צועקים לי דברים שהם לא בדיוק שצריכים אותי ולא בדיוק שאני בסדר, אני אחכה שהגל הזה יעבור, ואני לא אתן לעצמי להיות בנמיכות הרוח כל כך, בשפלות כל כך, שיהיה לי קשה אחר כך לתקן את המצב הנפשי שאליו אני הגעתי. אז האומץ הלב, זה הנקודה השנייה שהיא קשורה לחגביות. המוח שליט על הלב. המחשבות הארסניות הן אמנם עוברות באמצעות המוח, כי המוח הוא החושב, אבל מי שמוליד את אותם המחשבות זה הלב. הלב הוא זה שמוליד את אותם המחשבות, הלב, ומהלב זה עובר אל המוח. בלב יש שתי בחינות, בחינת חיצוניות הלב ובחינת פנימיות הלב. הבחינה החיצונית היא זו שסופגת את מה שאומרים כולם, הבחינה הפנימית, אותה אפשר לסגל הלב אמיץ, הלב שמסוגל להכיל גם מצבים קשים. אז זה לא שהמוח הוא זה שאומר משהו ואומץ הלב הולך נגד המוח. זה החיצוניות של הלב אומרת משהו, והיא מעבירה את זה דרך הרמקולים של המוח, והאומץ של הלב מכניע את זה. והאומץ של הלב זה למעלה מטעם ודעת לגמרי. החיצוניות של הלב הרבה פעמים מדברת כאילו בהיגיון. מה אתה אומר שהוא כלום? מה אתה אומר שלא הולך לו? מה אתה אומר שאין לו מזל? תראה, הוא עושה את כל השחיתות שבעולם והוא הולך לו. זה האנשים תמיד מדברים בסגנון הזה. הם עושים כל מה שבא להם ותמיד הולך להם. יש להם מזל, זה תמיד השורה התחתונה. הרשאים מצליחים. ואתה אוכל את הלב. אז מה העומק? תעשה טובה לאנושות, אל תגיע להחלטות עכשיו. אתה עכשיו נמצא באיזושהי סערה. מי שמסביר לך כאילו בהיגיון, שזה הולך להם והולך להם והולך להם והולך להם, והם אף פעם לא יפלו, והם לא יודעים מה זה ליפול, ואין להם ואין להם, זה חיצוניות הלב באמצעות הגלים של המוח. אומץ הלב שאומר, אני לא זז מהעקרונות של האמת, של היושר, של הצדק, אני לא זז מהם. הם מצליחים, שיצליחו. זה הגיוני? זה לא הגיוני מחשבה כזאת. אבל אומץ הלב מסוגל להביל את האדם לאיזושהי עוצמה, שגם כשהיא לא הגיונית, אני אחזיק בה. ואז הוא נותן לגל של הזמן לעבור, ואיזה סיכוי שהוא יהיה מאוזן. האדם צריך ללמוד בחיים שלו להסתכל באותיות הקטנות. מה פירוש? אמרו לך דבר? בסדר, אני אבדוק אותה. מי אמר שאני צריך מיד להשתתח על הרצפה? אפילו שזה נראה במכה הראשונה, כאילו, גמרנו, גמרת אותו. והרבה פעמים זה קורה, שכשבן אדם מרצה את הטענות שלו על מישהו, נראה לך צודק לגמרי ב-100%. אחר כך אתה שומע טוב מה שהוא ענה לו, כי עשה את הטענות שלו לגמרי. אחר כך עוד פעם, הוא טוען עליו, זה צודק. אז אתה מסתכל על עצמך, אתה אומר, אני יו-יו. כל רגע מישהו מצליח לשכנע אותי בצד השני. זה אומרת לך התורה. תשמע, תראה את הכל. אחרי שתראה את הכל, תתחיל אז להתבונן בשכל, בתבונה, בדעת, בצורה פנימית, ואז תוכל להגיע לאחרי המזית. אל תיסחף. כשאתה שומע עכשיו, אתה אומר, אל תגיד זה צודק. כשאתה שומע את זה עכשיו, אל תגיד זה צודק. עכשיו, זה ענה על הטענת, גם הוא לא בטוח שצודק. עד שלא נראה את השורה האחרונה, אנחנו לא בטוחים מי צודק, לא יודעים מי צודק. וזה כלל מאוד מאוד יסודי. זה בא כאשר יש לך איזושהי עוצמה פנימית, אומץ הלב, שברור לך שיש דברים, יש מצבים, יכול להיות שיגידו לך משהו, יכול להיות שילמדו אותך משהו שלא ידעת או שלא ראית וכן הלאה. לב אמית זה אפילו יבוא כל השכל שבעולם. אחרי שהגעתי למסקנה, אז אני כבר לא, אני לא מתמודד עם הסברות שאתה תביא לי, כי אני יודע שהסברות שאתה תביא לי יכול להיות עכשיו סברות שבאות כתוצאה מאילבון, כתוצאה מבושה, כתוצאה מחוסר מוטיבציה. אני לא מתרשם מזה. לא. אני רוצה לבדוק את הדברים כמו שאני נמצא במצב טוב, במצב שפוי. אם הגעתי למסקנה במצב שפוי, אני לא זז ממנו. נקודה שלישית, אחרי אומץ הלב, האדם בדרך כלל נמשך בדעותיו אחרי הבריות. החסידות מתמודדת עם הסברה הזאת גם בהקשר של בעיית החגביות שעליה אנחנו מדברים היום, שהאדם מרגיש את עצמו חגב. דרך אגב, החגב בתורה זה לא החגב בעברית, החגב בתורה זה שבלול, זה מין 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 ברלה כזה, מין בעל חיים שמיד מתכנס בעצמו כשבא מישהו ומפחיד אותו. זה מישהו שהולך עם הבית שלו ביחד. יש כמה בעלי חיים כאלה. הצב נקרא חגב בחלק מהמקורות הקדמונים, השבלול הוא חלק חגב, חילזון זה חגב, זה לא החגב הזה שקופץ במנטר בזה. זה בעל, בעל חיים שהוא קיפוד, בעל לבוש שריוני כזה, שהוא בעצם מתכנס בעצמו. אז המשמעות של חגב זה שהוא, למה מתארים את הבעל חיים הזה דווקא? שאתה בא לפניך דבר, התכנסת בעצמך, זהו. זה כמו שאומרים היום בעברית, הבת יענה. שהכניס את הראש שלו באדמה, תעזוב אותי. אל תבלבל אותי עם עובדות. אני, יש לי תיאוריה, אל תבלבל אותי עם עובדות. זה תנועה של חגב, וזה תוצאה של איזשהו פחד פנימי, וחוסר יכולת התמודדות. טוב, אז בדרך, הבאה החסידות אומרת, יש לפעמים שהחגביות היא לא באה לאדם שהוא אשם בה. יש לפעמים שהיא באה לו בגלל שכולם אומרים לו דבר מסוים. כשכולם אומרים לך דבר מסוים, קשה לך מאוד לעמוד נגד אותם האנשים. והסיבה לכך, מכיוון שהרמב"ן, שהיה רופא גם גוף, גם רופא נפש, טוען שטבע האדם להימשך אחרי הדעות של האנשים שסובבים אותו. כלומר, שהטבע של האדם זה לקבל בסוף מה שאנשים מסביב אומרים. אז אם כולם אומרים לך שאתה מטומטם, אז אתה אמור בסוף לקבל את זה, להשתכנע מהעניין. אז המצב קשה לפי זה. מה שמסבירה תורת החסידות, מפרשת את הפסוק, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אז מפרשת תורת החסידות ככה, ונהי בעינינו כחגבים, היינו בעיני עצמנו כחגבים, וכיוון שבעיני עצמנו היינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. כלומר, הרבי טוען בכמה וכמה שיחות מאמרים, הפוך על הפוך. אתה טוען שהאנשים מסתכלים עליך כחגב, ובגלל זה הפכת להיות חגב. ואני טוען שאתה הסתכלת על עצמך כחגב, והם הסתכלו עליך וראו אותך כחגב, ולכן אתה רואה שהם אומרים שאתה חגב. זה מצחיק. הטבע של האדם זה שהוא נמשך בדעותיו אחרי בריאותיו, ואנשים אומרים את זה, אני לא מה שאני חושב שאני, ולא מה שאתה חושב שאני, אלא אני מה שאני חושב שאתה חושב שאני. אז זה נכון, אני זה מה שאני חושב שאתה חושב שאני, אבל החסידות מחדשת שמה שאתה חושב שאני, או מה שאני חושב שאתה חושב שאני, זה התחיל ממה שאני חושב שאני. זה היסוד הפנימי. אתה על עצמך הסתכלת כחגב, האנשים קלטו את האנרגיות, והתחילו להגיד עליך שחגב, ואז הם אומרים לך, ואז אתה מתחיל להשתכנע. כולם אומרים עליי שאני חגב. מספרים בבדיחה שאדם הגיע הביתה פעם, והוא היה מאוד עצוב, הוא היה שמש בבית הכנסת, ואשתו שואל, למה אתה כל כך עצוב? אז הוא אומר לה שהשמה שהעליב אותו, הגבאי העליב אותו. מה הוא אמר לך? הוא אמר שאני משוגע. אז היא אומרת לו, מה אתה שם על הגבאי? הוא אומר משהו שומע שאחרים אומרים. זה לא שהוא באמת... אז זה בדיוק, החסידות טוענת שיש לו ממה, יש לו ממה באמת להיעלב. כי אם כולם אומרים, זה בגלל שהוא יקרין את זה. ברגע שהוא יפסיק להקרין את זה, אז כולם לא יגידו. יש ביטוי שאומרים אותו ככה ביידישאי, אוילם גוילם. אוילם זה העולם, האנשים. גוילם, האנשים הם גלמים. הפירוש אוילם גוילם. גולם זה מה שאתה עושה, מה שאתה נותן לו יש לו, מה שאתה לא נותן לו אין לו. אם אתה מקרין שאתה חכם, אז האוילם יגיד שאתה חכם. אם אתה מקרין שאתה גוילם, אז האוילם יגיד שאתה גוילם. האוילם זה בחינה מסוימת של לא אומרת כלום בעצם. העולם לא אומר שום דבר. הוא אומר מה שמכניסים בתוכו, מה שמקרינים בו. אז זה גם נקודה חשובה שנסכם אותה כך. גם בעיני עצמו, יש חגב בעיני עצמו, ואחר כך הוא הופך להיות חגב בעיני אחרים. אז מה שחשוב זה שאתה בעיני עצמך לא תהיה חגב, ומי שרוצה להסתכל על, איך אומרים, על המציאות הישראלית שלנו, הביטחונית הישראלית שלנו, זה ממש בנוי בצורה כזאת. אנחנו קודם כל חגבים, ואחר כך גם בית הדין בהג מרגיש שאנחנו אנשים מאוד 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 חגביים. אז זה מתחיל קודם כל מעצמנו. ברגע שאצלך דבר מסוים ברור ובטוח, זה הופך להיות גם אצל האחרים ברור ובטוח. ברגע שאצלך זה לא בטוח, אז מה אתה רוצה, שאני אהיה יותר ציוני ממך? אם אתה תהיה ציוני, אני אהיה רבע, אבל אם אתה לא, אז אתה רוצה שאני אלמד ממך ציונות, מרי? אנחנו מחפשים יותר מדי אישורים מהאחרים, ואנחנו לא מבינים את העוצמות שיש לנו. אנחנו המאשרים הגדולים של העולם. העולם מסתכל עלינו, והעולם רוקד לפי החליל שלנו, רק שאנחנו לא מוכנים להודות בזה. נעבור לנקודה הרביעית. בעלי המוסר אומרים שיותר קשה לאדם לשבור מידה אחת בתיקון המידות מאשר ללמוד את השס כולו בעל פה. תיקון של מידה אחת זה דבר שהוא הרבה הרבה יותר מסובך, יותר קשה. התיקון של המידות, לימוד השס בא מעולם של שכל, זה עולם התיקון. תיקון המידות זה לתקן את הבחינה המסוימת של של עולם התוהו, ששם יש בלבול גדול ויש קושי. אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שלמדו הרבה והם חכמים, מלומדים, אינטליגנטים ברמות, אבל כשזה מגיע לאיזשהו עניין בנפש הפנימית שלהם, כשזה מגיע לאיזשהו עניין באגו שלהם, הם הופכים להיות חיות. יש לך בן אדם שהרבה הרבה התעסק בשכל, אבל במידות שלו הוא כמו ילד קטן בן 3, ממש ככה. אתה לא יכול לדבר איתו, אתה לא יכול לדרוך לו על הרגל, הוא מיד מגיב בצורה בוטה. קשה מאוד להתעסק עם בן אדם שכזה. החסידות טוענת שאי אפשר לאדם להיות אדם שלם בלי שהוא יעשה איתקפיה בלשון של החסידות. איתקפיה פירושו כפייה. כפייה פנימית. לא יעזור כמה שלא תלמד, אם לא תעשה כפייה ללב, כפייה למידות, המידות יישארו מידות לא מתוקנות, וכאשר המידות לא יהיו מתוקנות, מה תהיה התוצאה הישירה הרעה לאדם? מה שאמרתי קודם. החגביות באה מעולם התוהו. התוהו שייך ללב, כי גם הלב בא מהתוהו. אם תיקנת את הלב, אז גם החגביות לא תוכל לחדור לתוכך. לא תיקנת את הלב בהתקפיה, אז החגביות תוכל לחדור בתוכך. כפיית המידות זה הפירוש, שאתה עושה לא מה שבא לי, אלא מה שצריך. מה שצריך פירושו שכל. מה שבא לי זה לב. שאלה מה מפותחת? יש לך בן אדם שאוהב ללמוד. אוהב ללמוד. והוא עושה תוארים וכל מיני פרופסור. אדם גאון. אבל מאיפה זה בא לו? מהבא לי. אז הלב שלו מתוקן או לא? לא מתוקן. כיוון שהלב שלו לא מתוקן, כאשר יבוא משהו מסביב ויראה פנימה, לכן אתה יכול לראות הרבה אנשים חכמים שהם מלאים בבעיות נפשיות. מלאים. אתה לא מבין. הוא כזה חכם, הוא כזה גאון. למה הוא כזה... למה? מה קרה? מה זה? למה זה ככה? אינטליגנציה רגשית זה בא כתוצאה מזה שהאדם עבד על מה שבא לי שלו. כל זמן שעל מה שבא לי שלו הוא לא יעבוד, הוא נשאר ילד קטן בגנון. ואז כל עלה נידף, כל בקוף וכל בקף, כל עלה נידף שיבוא, יגלגל אותו בכל המדרגות. ככה, בשניות. למה? מכיוון שהחגביות, שזה הזרמים האלו, שכל מיני אנשים זורקים בחלל, שהם גורמים לאדם נקיפות מצפון, גורמים לאדם איזה שהם תחלואים פנימיים, הם יכולים להיכנס רק במקום שאפשר לתדרים שלהם להיכנס. יש מקומות כאלה ששמים מכשיר שהטלפון לא יכול לעבוד שם. גם האדם יכול לשים לעצמו מכשיר כזה, אבל החסידות אומרת מילה אחת בתנאי שהוא יעשה בהגעה החסידית אבוידה. ככה אומרים את זה, עבודה, אבוידה. מה זה אבוידה? התקפיה. אדם הכי חכם שבעולם, אם הוא יעשה התקפיה, זה אדם חסין אש. אדם שלא יעשה התקפיה, זה אדם שלא יעמוד בכל רוח מצויה, תעיף אותו מכל המדרגות, יגלגל אותו, לא משנה כמה שכל יש לו. הוא יכול להמציא תיאוריות. ברגע שהוא מתגבר על מה שבא לי, הוא בעצם כמו שם על הלב שלו, יש משחת שיזוף, הוא שם על הלב שלו משחת שיזוף, הקרניים האלה של עולם התור, של האלה שמקרינים כדי שאתה תהיה חגב, לא עובדות עליך. לא עובדות עליך משום שכל אחד, זה חוזר לרעיון שאמרתי קודם, כל אחד מדבר בשפה שלו. כל אחד בשפה שלו. אז כדי לדבר לחגב, צריך את שפת הלב. כי הלב זה תור. והאלה שמעיפים עליך את האטמוספירה הזאת, הם גם כן תור. אז הוא לא מדבר לשכם, מדבר ללב שלך. אם תשים משחת שיזוף על הלב, זה לא יפגע, לא ידבר אליך בכלל. אתה שומע בן אדם שאומר, ירדו עליך, ירדו, ירדו, ירדו עליו, ירדו עליו, ירדו עליו, ירדו עליו, ואתה רואה אותך אחר כך מחייך, אתה שותה כוס קפה, רגוע. תגיד, מה זה? איך אתה יכול? מה קרה? מה היה? לא ראית איך הוא השפיל אותך ליד כולם? הוא השפיל אותי. בעיניי ראיתי אנשים כאלה. והם לא גאוותנים, הפוך מגאוותנים. הם אנשים שעבדו על עצמם. זה בכלל לא... אבל כולם מרחלים עליך, מוישה, כולם נגדך. כל הרחוב מדבר עליך. זה עושה להם טוב? שידברו. בכלל לא נוגע לו. בגרוש. בגרוש. הייתי אחד כזה, הוא אומר לי, אמרתי לו, אני לא מסוגל להבין. אז הוא ניגש ללוח שנה, ככה. אני רואה את הלוח נזכר, תולש את הדף. אומר, אתה רואה, זה הדף של אתמול? זרקתי אותו בפח. מה שמדברים היום, מחר זז. לא מתרגש בכלום. זה אדם בריא בנפשו. איך האדם מגיע לבריאות הנפש הזאת, שזה לא פוגע בו, לא משבש לו את היום? אתם מכירים את עצמכם, שמי שאמרה לכם פעם משהו בטלפון, ופתאום, אני מדעון, הרסה לי את היום. מה אמרו לך? לא יודע, אמרו לי, רמזו לי. אז לא, מסתעשי, תמשכי על הרעבות, אז מה? לא, אני לא יכולה, אחרי מילים כאלה, אני לא יכולה, לא יכולה. עכשיו זה כמה שעות במיטה, ואחר כך זה, ואחר כך. למה? מאיפה זה בא? רק נקודה אחת, זאת אומרת. אם אתה רוצה לומר את החסידות, אתה יכול לפתור את הבעיה הזאת. אם אתה תלמד לעשות התקפיה, באמת התקפיה, בא לי כוס קפה עם שתי סוכר, אשים אחת. מה יקרה? איזה אסון יקרה? שום דבר. על הפרינציפ, אחת. מה יקרה? הכפייה הפנימית הזאת נותנת לנו עוצמות במצבי אמת. במצבי אמת שאנחנו באמת צריכים להתמודד עם משהו אמיתי, עם איזו אכזבה גדולה, עם איזשהו קושי גדול, עם איזשהו משהו שקשה מאוד להכיל אותו, פגיעה לא נורמלית. אז יופי, זה תלוי בך. אם אתה לוקח על עצמך את העבודה הפנימית של האדם לא להיכנע לכל מה שהלב אומר, אתה מעמיד את הלב שלך כלב חסין אש. אז מה הנקודה הרביעית במילה אחת? הכורח של העבודה. צריכה להיות עבודה, עבודה פנימית עם הלב, ואז יש לאדם עוצמה חזקה להתמודד עם כל מונע ומעכב.